אז אומר הרמב״ם, מוציא את הרמב״ם מהחורים, כל חורים שיש בבית. ברוך השם, היום בימינו, שיחיינו וקיימנו והגענו הזמן הזה, שהבתים הם עשויים יפה, אין לנו חורים בבתים. אבל בזמנם היה. מן המחבאות שילדים עלולים לשים, ומן הזוויות, מקבץ הכל מניחו במקום אחד, עד תחילת שעה שישית ביום, ומבארו. זאת אומרת, יש לו רשות לאכול עד סוף שעה רביעית, ויש לו רשות ליהנות עד סוף שעה חמישית, ואז הוא שורף את החמץ, זה מה שהוא אומר, ושורף עוד. ואם רצה לבארו בלילה, יש אנשים שעובדים, אומרים, אין לנו זמן לבוא, אין בעיה, אתה יכול לשרוף אותו לפני הזמן הזה, מתי שלא אפריך, בבוקר, עד אותו זמן זה ראוי לשרוף אותו. החמץ שמניח בלילה 14 כדי שיוכל ממנו למחר, עד 4 שעות, אינו מניחו מפוזר ומפורד בכל מקום, אלא מצניעו בכלי או בזווית ידועה ויזהר בו. שאם לא נזהר בו, מצאו חסר, צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת שמגר הרוח בריא. ממש שאדם שלוקח את החמץ, מה שהוא אוסף, יאסף אותו, ידע שזה המקום ששמתי את החמץ. שאם הוא בא ורואה, נגיד, היו שם 10 פתיתים, ומוצא 11, ומוצא פחות, רואים שמישהו עשה בלבול בדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר, אם אני יכול מפוזר כבר בכל מקום, אלא מחצניה מכלי בזווית ידועה, שאם לא נזהר בו, הוא מצאו חסר. צריך לבדוק אחריו עוד פעם. עכשיו זה השאלה, אם חל 14 להיות בשבת, זאת אומרת שבליל מוצאי שבת זה ליל הסדר. אז ביום הוא לא יכול לבדוק בליל שבת, נכון? אז הוא אומר, בליל ערב שבת, שהוא ליל 13, לילה לפני זה, הוא מניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד 4 שעות ביום השבת. זאת אומרת, מותר לו להניח מעט. היום ראיתי בעיה גדולה יש בזה. יש הרבה נשים שבשום פנים ואופן לא מוכנות, אחרי שהכינו את הבית לשבת, שיביאו להם לחם. הם אומרים, הוא יפזר ויפרד ויהיה בלבול איתו, לא מוכנים בשום פנים ואופן. כמובן שאנחנו בליל הסדר, אסור לנו לעשות מחלוקות. הם אומרות, ניקיתי את הבית כבר בערב שבת, שבת נכנס, לא רוצה להשים שום לחם על השולחן. יש כאלה אומרים, טוב, נביא פיתה שזה דבוק, לא יתפזרו, לא מוכנות. אז יש עצה, מה העצה? יש לנו דין שאם המצה של הלילה לא ראויה לצאת בידי חובה, אין בה איסור למשל לאכול אותה, ויכול לברך המוציא, למשל. אם המצה הזאת היא מבושלת, יש מחלוקת בגמרא אם מושל יוצא או לא הלכה, שמצה מבושלת, אין יוצאים בה ידי חובתו. אז ממילא יש עצה טובה שיקח את המצה הזאת, שביום שבת, לליל שבת, ביום שבת, ישים אותם בתוך מים רותחים, ויוציא אותם, וכשהם מבושלים, פקע ממנה כבר מצה שהיא ראויה לצאת בידי חובה, ואז יכולים בשבת יהיה להם את המצות, לברך עליו המוציא, אין שום בעיה. בדרך כלל, הספרדים נועדים שהמצה מברכים מזונות, אשכנזים מברכים המוציא. יותר נכון זה מנהג האשכנזים, צריך לברך על זה המוציא, אדם אוכל, מצה זה לחם, מה יודע? אבל מה הם אומרים כוסס? יש לנו דין של כוסס. הכוסס, שאם זה היה דרך כסיסה, זה הבסיס שלהם, של מנהג ספרד. כיוון שאנחנו אוכלים את המצות בדרך שכוססים אותה, זאת אומרת, טיפין טיפין אוכלים אותה בצורה של שבירה כזאת, כסיסה, אז מי מנה מברכים עליו מזונות? ככה הם רוצים לומר. יותר נכון למרך עליו המוציא. אבל בפרט שכבר מתחיל את זה, ובפרט שבליל שבת אוכלים, שזה נקרא קביעת סעודה, קובעים סעודה על זה, אפשר לברך עליו המוציא, אין בזה שום בעיה.
אפילו כך, מוכנים ארבעה ביצים, מברכים המוציא, נכון?
אם אדם אכל מזונות שיש על זה צורת פת, גודל של ארבעה ביצים, מברך עליו המוציא ונתגור.
כמה מהמצות מכונה זה ארבעה ביצים?
שאלה יפה שאלת, כמה זה ממצות מכונה זה ארבעה ביצים? קודם כל זה לא הולך במשקל, זה הולך במידה, מראה את הסובדנים כמות שהם. אתה תיקח בדרך כלל כוס שמחזיק מים, כוס שמחזיק מים, כל ביצה זה בערך 50 וכמה, 54, 55, 56, נגיד 55. כך כל שלמה שמחזיק 4.55, זאת אומרת 220, שזה כמו הכוס שלנו. ותמלא את זה, ותראה כמה זה בדיוק יוצא במצה. אני מעריך ששתי מצות זה יצא כבר, שתי מצות אולי של, של מכונה, שתי מצות של מכונה זה יצא השיעור הזה של ארבעה ביצים. אפשר לנסות לקחת את זה, לעשות את זה. כן. אז אומר שמניחו מקום מסעד שעה לפני השבת, ואם נשאר מן החמץ ביום השבת, עכשיו האדם הזה רוצה להיעדר דווקא לאכול לחם. אני רוצה לאכול לחם ביום השבת, כל הכבוד לו. אשתו גם כן מניחה לו להביא לחם. אז אומר, תגמור את זה. ואם נשאר לך, זה מה שהוא אומר עכשיו על המים, נשאר לך חתיכת לחם, אז מבטלו בליבו. יכול לבטל אותו, וכופה עליו כלי עד מוצאי אותו לראשון, ובאנו, שומר אותו באיזה מקום. אבל צריך להשתדל שלא יישאר, שלא יישאר בכלל, לא להשאיר דברים כאלה. היו לו כיכרות רבות של תרומה. אם כן, היה לו לאדם תרומה, שעשה את הפריש תרומות. וצריך לשורפה ערב שבת. לא יערב תאורה עם הטמאה. למה? שאם אתה מערב, אתה מטמא אותו. יש לנו דין שעשו לטנות את האיסור, את התרומה בידיים. אתם לשמור אותה בתארה. ויסוף, אלא שורף תאורה לעצמה, וטמאה לעצמה, ותלויה לאחרים. יש לנו שלושה סוגים. ודאי טמא, יש לנו ודאי טהור, ויש לנו ספק, זה נקרא תלויה. עם ספק אם זה טמא או לא, למשל שנאמרו בדבר של ספק טומאה. אז עומד כל אחד בנפרי עצמו, מניח התאורה כדי לאכול עד ארבע שעות ביום, בשבת בלבד. מי ששכח, עכשיו זה הלכה מצויה הרבה, מי ששכח, או הזיד, ולא בדק בליל 14, לא בדק בליל 14, בודק ב-14 בשחרית, בודק ביום 14 בבוקר, לא בדק בשחרית, בודק בשעת הביאור, שמבארים את זה, אמרנו בשעה שישית, לפני שעה שישית בודק, לא בדק בשעת הביאור, בודק בתוך החג, עבר הרגל ולא בדק, כן? בודק אחר הרגל כדי שיבאר, מה שנמצא, חמץ שעבר הרב פרנה, שהוא אסור בהנאה. תמיד צריך לבדוק ולראות אפילו אם כל החג עבר ולא בדק, בכל זאת צריך להיזהר שלא יהיה חמץ שעבר הרב הפסח. עכשיו, הרבה פעמים, בפרט השנה, הרבה שאלות נשאלתי עם לאדם. אנחנו תמיד נותנים עצה שלא להשאיר חמץ. חמץ גמור בוודאי שלא להשאיר. תערוב את חמץ שאדם מוכרח כמו בקבוקי ויסקי, אנחנו בדיעבד, שבדיעבד מכירים לעשות אותם במחירה. זה הפסד גדול, וגם יש עוד נקודה, זה תערובת חמץ. זה לא חמץ ממש, זה מים מעורבים בו תערובת של, של סעורים או משהו דומה, בירה וכל אלה הדברים. זה לא נקרא תערובת, זה נקרא תערובת חמץ. בתערובת חמץ יש דעה, שיטת רבנו תם, שלא עובר בבעלי ובעלי מצא. אז בזה מקילים, ומסוף סוף יש לך מחירה. וגם יש שיטת רבינו תם, שתערובת חמץ לא עובר בבעלי ובעלי מצא. אנחנו מקילים להם לאותם האנשים, אבל בדרך כלל אנחנו מחמירים, שכמו שיטת הגאון מווילנה. הגאון מווילנה במעשה רב היה מקפיד מאוד. היום יש שכל המחירה הזאת זה בלוף אחד גדול, ואני אגיד לכם הוכחה שזה בלוף. אתה צריך, הרמב״ם אמר, מה זה נקרא ביטול? שיהיה כמו עפר. יהיה כמו עפר. אם ילד קטן יבוא וישבור לך את הבקבוק הזה, אתה תפריע לו, תגיד לו, אל תיגע בו יד. מה אכפת לך? זה לא שלך. אין לך שום קשר איתו. רואים שאדם כן קשור לחמץ הזה. איך שלא תסתובב, כשאנחנו עושים את המחירת חמץ, יש קשר עדיין לאדם עם המחירה. הגמרא אומרת שלאותם שהיו הגויים, של הגויים, לא של יהודים. היו שמים את זה בחצרות של יהודים, הגמרא צריך לבאר אותם, למה שאם יגנב או יעבד, המלך, הגוי הרשע, יבוא ויגיד לו, אתה תשלם לי את זה, שיש לו אחריות עליו. יש כמה שיטות באחריות, יש אומר, אפילו שומר חינם, יש אומר שומר שכר, יש אומר נסים, לא משנה. על כל פנים יש הרבה ראשונים שסוברים, אפילו שהוא קשור איתו בשומר חינם, שפטור מגניבה ועבדה, וחייב רק בפשיעה, רק בפשיעה. בכל זאת זה נקרא... ולכן אנחנו כותבים את זה גם בשטר המחירה לגוי, אומרים שאין לנו שום קשר לזה, אפילו מפשיעה. אנחנו כבר אין לנו, זה לא שלנו, זה שלך ואתה תשלם. בוא נראה את האמת. בוא נראה. ילד קטן הלך שמכר את כל הבקבוקי הוויסקי שלו, ולקח פטיש והתחיל לשבור את כל הבקבוקים האלה. הוא אמר שאתם חיים שם, באמת ילך לגוי לטבוע אותו. נתן לילד הפקרות, שילך לקח הילד בפטיש, והתחיל להשמיד, להרוג ולאבד את כל בקבוקי הוויסקי, לשמור אותם. האם באמת הגוי ישלם לו? האם באמת הוא לא קשור אל זה? בקיצור, רבותי, המחירה, טוב לא למכור, אבל השנה, יש לנו בעיה של השנה. השנה יש לנו בעיה שהרבה מהאנשים חוששים שהמצב הולך ומחמיר. למשל, אני שמעתי שבישראל כבר ממש, ממש, ממש אפילו אסרו על אנשים להיות קבוצה קטנה. זה הולך ונהיה יותר גרוע ויותר גרוע. כבר בימים האחרים שמענו שהרבה מהחסידים, מהאדמו"רים, כל מיני רבנים, זקנים, מבוגרים, שמעתי גם כמה אנשים מבוגרים שממש בסכנת חיים, הם נמצאים תחת מכונות הנשמה, והם בלי הכרה. זה ממש כואב הלב לשמוע את זה, יהודים צדיקים יראים. שמענו גם בסאטמר שהרבי שלהם נהיה, ועוד אדמו"רים ועוד צדיקים. בקיצור, השנה שונה, שונה השנה הזאת משאר השנים. התורה לא תשתנה, אבל השאלה כאן אם אפשר להקל לאנשים שיהיה להם חמץ, יכול להיות שיהיה החמרה שלא יוכלו לקנות, נקווה שלא, אבל יכול להיות כל מיני, האם מותר באמת לקנות חמץ ולשים אותו בצד ולמכור אותו, המחירה שאנחנו רגילים בה, כמו שאנחנו טוענים, והגרא גם טוען שהמחירה היא לא הכי טובה. אבל אולי בימים כאלה כדאי הוא הראשונים והאחרונים והגאונים, כמו החתם סופר, שאמר כל מי שמוציא לז על זה, זה דבר נורא, והיום הוא ממש התקיף את המערערים עליה. אני בצד שקראתי את החתם סופר, כתבתי, שלפי דעתך הגרא הוא עושה שלא כהוגן, מה? היה מאוד מקפיד במעשר אבל מחילת החמץ. טוב, לא ניכנס לכל זה. השנה הזאת באמת זה שנה קשה. לכן אפשר להקל. אם האדם יכול להחמיר בכל החומרות האלה של לא להשאיר חמץ בביתו, בפרט חמץ גמור כמו יטריות ודברים כאלה, תבוא על הברכה. אבל אם האנשים מוכרחים ואנוסים בדבר הזה, כדאי הם הגאונים הגדולים, שמהם החתם סופר ועוד היו גאוני עולם וצדיקים וישרים, שהם סומכים על המחירה הזאת שאנו עושים. כדאי לסמוך עליהם איך כתוב הדברה, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת אחת. כן.
אולי חשוב גם לדבר עם החנויות ולראות מה הם אומרים, אם הם חושבים שיהיה חוסר אוכל או לא. אם הם אומרים שאנחנו בוודאי יהיה מספיק אוכל,
מה הם יכולים לדעת מה שיש היום? כל רגע זה משתנה. הנה, למשל, עד לפני כמה ימים היה אפשר לעשות 10 אנשים בישראל. עכשיו הם הוציאו צו שגם זה לא, גם 10 לא, רק 2 אנשים. כל יום אתה לא יכול לדעת איך זה מתפתח. ההתפתחות היא שהמגפה הארורה הזאת שתסתלק מעלינו בעזרת השם בקרוב, שהיא הולכת ומדביקה 1-2 אנשים. ומתוך אלה שנדבקים יש אחוז שהם מתים מזה. בפרט אנשים שהם עברו את ה-60 אומרים שיש להם סיכוי חס ושלום להינזק מאוד. עכשיו באיטליה שמעתי שבא אדם עם 65 עם המחלה, הם אפילו לא מטפלים בו, אמרו לי תשאר בבית לבד. אומרים שיש לנו כל כך הרבה חולים צעירים, כל כך הרבה בעיות. כך שמעתי, אני לא יודע, תסתכלו בחדשות האחרונות. לכן היום בימינו זה ימים אחרים. היום נסמוך על הגאונים האלה, הגדולים וחכמים מפורסמים, שהמחירה שעושים, ובפרט שני הבחורים שלנו בקהילה, הם למדו בדיוק את המחירה, והם עושים את זה בדיוק לפי ההלכה. אני לימדתי אותם איך שעושים את זה בדיוק, כפי הדין, כפי ההלכה, ולקחו גם כן אדם שהוא מתוך הקהילה הגוי, שמוכרים לו את זה. בקיצור, היום, בדיעבד שבדיעבד, כדאי הוא הגאונים הגדולים, הרבנים הצדיקים, שפסקו לנו שאפשר לסמוך על המחירה. וכתוב בתורה, לא ייראה לך, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. זה לא שלו, לעת עתה זה לא שלו. לכן נסמוך עליהם. נכון שיש הרבה הערות, הרבה נקודות, אבל המחירה היא טובה, משתדלים לעשות המחירה עם כל הקניינים. יש גם כמה מיני קניינים. גם בקניין חליפים, וגם בקניין כסף, גם בקניין שטר, גם בקניין תקיעת קו, גם בכל הקניינים שאפשר לעשות, אנחנו משתדלים שהמחירה הזאת תעבור ליד הגוי. אז כדאי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק. בקיצור, אפשר להתיר הפעם, אף על פי שאנחנו מחמירים בכל השנים, כדאי להתיר הפעם את החמץ לעשות המחירה לגוי. אז עכשיו, מי שלא בדק הוא אומר בליל 14, בודק ביום 14, ואם לא בדק בשעה, בודק בשעת הביאור, לא בודק, זה עובר הרגל. עכשיו אומר הרמב״ם, כשבודק החמץ בלילי 14, או ביום 14, או אפילו בתוך הרגל, דעת הרמב״ם, אפילו בתוך הרגל מברך. מברך קודם שיתחיל לבדוק, ברוך אתה השם, אלוקינו, אחרי שנשנת וצבנו, על ביאור חמץ. אם כן, זאת ההלכה שצריך לבאר עובר לעשייתם. לכן דעת, כל מצווה שעושים אותה, צריך לבאר, לברך אותה קודם עשייתם. לכן אומר הרמב״ם שהיה להם מנהג שהיו עושים את הקידושין, ואחר כך מברכים את הברכה. ואומר הרמב״ם זה ברכה לבטלה, אסור, יש לו תשובה על זה, וגם כתב את זה, שאסור, אסור, אסור לעשות את המנהג הזה. והרב"ד שם מנסה ליישב את המנהג. אבל דעת הרמב״ם שאנחנו כולנו הולכים בדרכו, שצריך לברך קודם העשייה. לכן גם כן בליל שבת שמדליקים את הנרות. הנכון יותר, לא ללמוד מאשכנזים, שמעתי שרב אחד גדול אשכנזי היה נוהג כמו הספרדים, רב איסר זלמן מלצר, שהוא היה פוסק שלברך גם בהדלקת נרות, לא כמו שנהגו אבות אבותיו, אלא לברך, כך שמעתי, אני צריכים לברך אם זה הדבר נכון, לברך קודם, רק בדבר אחד יתירו לברך אחרי, זה בתבילת גר, כיוון שהוא לא יכול לומר, במצוותה וציוונו על התבילה, אף אחד לא ציווה אותך לטבול. אחרי שטבלת, ממילא קיימת את המצווה של תבילה. לכן בתבילת גר בלבד, מברכים אחרי שהוא טבל. מה שאין כאן בשאר המקרים, צריך לברך קודם עשייתם. זה הדעת הרמב״ם, לדעת הרבנים הגדולים של מרן, מרן הרבינו יוסף קארו, וגם דעת רבי עובדיה, שם נשמתו בגן עדן העליון, שהוא היה פוסק הדור שלנו, שצריך לברך כל מצווה קודם עשייתה. זה מה שאומר הרמב״ם גם פה, מברך קודם שיעשה. עכשיו, הוא בודק, מברך על ביאור חמץ, זה הגמרא אומרת. כן, מה הוא אומר פה בהי? תו הרב הושעיה בר הבא, בעוד שהוא בודק, לא יפסיק בשיחה שאינה צורך הבדיקה. וכן נהג מהרם שבירך על ביאור חמץ, לא שע בדברים אחרים עד גמר כניסתו. שער רבנו שמואל בן חופי כתב, מברך שיחיה ממנו נוהגים. יש דעה שמברכים שיחיה, לא מברכים. עלה להלכה לא מברכים שיחיה. על כל פנים, כשאתה בודק, צריכים לדבר רק על הדבר הזה, כמעט זה הדבר שאתה שייך אליו. אז תביא לי את הדבר, תבדוק למעלה, תסתכל פה, תסתכל שם, תפתח את הארון, תפתח את הארון, אבל לא לדבר דברים אחרים. אבל פתאום לפטפט פטפוטים ולעשות שיחה בטלה. שאתם בודקים, מדברים אך ורק מעניין הבדיקה, אחרי הברכה, ועד שגומרים, לא לדבר דברים בטלים. כן.
בוא נגיד מישהו שייך למשפחה, לבעל הבית, בוא נגיד הוא בירך, הוא לא כיוון, אז הוא דיבר באמצע לפני שהוא בדק, אבל אני, שהוא כיוון להוציא אותי, אני לא דיברתי. אני יכול לסמוך על הברכה שלנו?
אם הוא התכוון להוציא אותך ידי חובה, ואתה התחלת לבדוק, אז יצאת ידי חובה כבר. התחילו את הבדיקה כולם. אבל צריך להגיד לו לבעל הבית, לכל הפחות שיתחיל לבדוק. צריכים להסביר גם לבעל הבית. ברגע שהוא מברך, התחיל כבר את הבדיקה, זה לא ברכה לבטלה. אבל אם הוא ברך וישב וראה טלוויזיה ופטפט, זה שאלה גדולה זה. הוא עשה הפסקה גדולה בין הברכה, צריך לברך, עובר לעשייתם, לעשות את המצווה. הגמרא מדברת על לגבי אם האדם אמר ברוך אתה השם המוציא לכם מן הארץ ואמר אפילו גביל לתורה, הגמרא אומר שזה בעניין הברכה, לא צריך לחזור כיוון שצריך מצווה לתת את המאכל לבהמה קודם שיוכל, אבל בדרך כלל אסור לדבר, מה זה אסור לדבר? אדם המוציא לכם מן הארץ והתחיל לראות טלוויזיה ונשמע סיפורים, צריך לברך עוד פעם. אותו דבר גם כן הברכה, עובר לעשייתם, אתה מברך, צריך תקף ומיד ללכת ולבדוק. זה מה שהוא אומר, מה שהוא מביא כאן בהגעות מימוניות, שאסור לדבר משעה שאדם ברך עד שיתחיל לבדוק. אבל גם שהוא כל מה שהוא בודק לא לברך, זה העניין הזה שלו. כשגומר לבדוק, כן כאן אומר לנו הרמב״ם, הוא בודק ומחבא כל המקום שמכניסים החמץ, כמו שבאן ואם בדק לאחר הרגל אינו מברך, אבל מה שבודק לאחר הרגל אינו מברך, למה? שזה כבר גדר אחר, זה לא גדר של מצוות ביאור חמץ. כך יש מצווה לבאר, יש מצוות עשה לחפש אחר החמץ ולבאר אותו. מה שאין כן אם זה כבר אחר הרגל, זה רק איסור שלא לעבור על הבעל ירד, זאת אומרת שאסרו עליו חכמים, על האדם הזה מאחר ועבר בעל ירד, אסרו לו ליהנות ממנו. אז זה גזרה, הוא לא יכול לוגע ציוונו, גזרה. גזרו חזל על הדבר הזה שלא, שלא יעשה את הדבר, לכן עשו לו ואמרו, עשו לך בענה. אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, שאחר הרגל זה לא מדינה, זה מדין כנס. אז מה שייך לומר בכנס שקריאת מהמציבנו, הם רק רצו לקנוס את האדם. לכן אומר הרמב״ם שאם עשה אחר הרגל, אם אתה בודק לאחר הרגל, אפילו שצריך לבדוק, אבל אל תברך. תבדוק בלי ברכה. כשגומר לבדוק, אם בדק בליל 14 או ביום 14, קודם 6 שעות, צריך לבטל כל החמץ שנשאר ברשותו, ואינו רואהו. צריך לומר, כל החמץ שנמצא שלא ראיתי אותו, ואנחנו מוסיפים, דחזיתה או דלה חזיתה, אפילו אם ראיתי משהו, הכל אני מבטל. צריך לבטל כל החמץ שנשאר ברשותו, ואינו רואהו. ויאמר, קל חמירה, כל חמץ שיש ברשותי, שלא ראיתי ולא ידעתי, והרי הוא בטל והרי הוא כעפר. אנחנו מוסיפים כעפרה דהרעה, שלא יהיה כמו עפר של זהב, אלא כעפרה דהרעה. לכן, צריך לומר כשלא ראיתי, אבל אנחנו מוסיפים, גם אם ראיתי, גם אם לא ראיתי, דחזיתי אותך, דביארתי, גם מה שלא ביארתי, על זה סומכים לנו, זה אחת הסברות, שסומכים על מכירת חמץ, זאת אומרת, אפילו מה שהוא ראה הוא ביטל את זה, אז ממילא כבר זה לא דהורייתא, זה הסברה של החתם סופר, כן.
חשבתי שרק בלילה, אחרי הבדיקה, אומרים, זה לא
חדיף,
של
הרמחה,
רצים שלא
לבטל את החמץ שראיתי. הרמב״ם לא אומר את זה, הרמב״ם אומר, תמיד אתה עומד אליך, לפני ולביארתי, תסתכל בהרמב״ם, אני קורא לך עוד פעם. כל חמץ שנשאר ברשותו ואינו רואהו, ויאמר, כל חמץ שיש ברשותי שלא ראיתי ולא ידעתי, והרי הוא בטל והרי הוא כעפר. לפי דעת הרמב״ם, אבל המנהג שלנו, אנחנו מבטלים את הכל, גם דחזיתי, זה לא אומר הרמב״ם, זה אנחנו הוספנו. כן, אבל אם בדק מתחילת שעה שישית ולמעלה, אין לא יכול לבטל, שהרי לא ברשותו שכבר נעשה בענה, זאת אומרת, אבל אם זה היה אחרי שעה שישית, אתה לא יכול לבטל אותו. אני אמרתי לכם שראשי, דעת ראשי, זה לא קראת היה, שדעת ראשי שאפילו משעת חצות יש בזה בא לראה בא למצא. תכף נראה שהרמב״ם, שהרבה דיבית שגם זה דעת הרמב״ם, זה לא נכון. מגיד לשאר למקום מהיר עליו, אומר שהרמב״ם מעולם לא אמר את הדבר הזה. כמו שהוא כתב בהתחלה, שרק עוברים בבלי לא בלי מצא מפסח עצמו. מששקעה החמה, יצאו הכוכבים, מתחיל יסוד דאורייתא, בלי לא בלי מצא. כן, אבל הוא רצה להכניס את זה בדברי הרמב״ם, כן, נקרא אותו. לכן הוא אומר, שני דברים אינם ברשותו של אדם, ועשרה כתוב כאלו זה, ואלו הם. חמץ משש שעות ולמעלה כבר, מהתורה. התורה זה לא ברשותו של אדם. ואילו הכתוב על משהו, והם בא לראה בא למצא. יש דבר מאוד מעניין ששיטת המאור, המאור רוצה לטעון שאם האדם יש לו חמץ שיוכל את זה. כולם התקיפו אותו חזק כרבה, והתקיפו עליו התקפה חזיבו. הוא אומר שכל הגמרא, שהוא באמת המקדש משש שעות ולמעלה לא קידושים, זה לא הולך לפי השיטה הזאת. בקיצור, סברה מאוד שלא לא התקבלה בעולם היהודי, אבל טוב לראשי ישיבות לעשות פלפולים. על ההלכה, על כל פנים אנחנו יודעים שמחצות ואילך זה אסור בהנאה, זה לא שלך. אם זה לא שלך, אם אתה קידשת אישה בזה, כאילו שהיא לא תפסו, אמרנו. למה? זה כבר לא שלך. ולא נתת לה כלום. אז המקדש משש שעות ולמעלה, הקידושין, יש אומרים אפילו, יש מחלוקת בראשונים, עם אישה של דרבנן, יש ראשית, תוספות, הרבה ראשונים, לא ניכנס לזה. יש אומרים, לא, לא משעה שישית חצות היום ואילך, אפילו עד שעה שישית, בזמן שאסרו את זה חכמים בהנאה, איך מתייחסים לקידושין שחלו, הרי לא נתן לה כלום. על כל פנים, נקרא את הרמב״ם עוד הפעם, והרמב״ם אומר לנו, אבל אם בדק מתחילת שעה שישית ולמעלה, אינו יכול לבטל, שהרי אינה ברשותו שכבר נאסר בהנאה. נמשיך הלאה. אפיקה, אם לא ביטל קודם שש, ומשש שעות ולמעלה מצא חמץ, שהיה בדעתו עליו והיה בליבו שכחו בשעת הבירור, ולא ביארו, הרי זה עבר על לא ייראה ולא יימצא. שהרי לא ביאר ולא... הרבד הבין שהוא מתכוון לומר שלא יראה ולא ימצא אפילו מחצות. אבל זה לא נכון. והמגיד משנה אומר שאתה לא קראת את כל הרמב״ם. תסתכל במצוות שהוא סופר. הוא אומר שהאיסור של בל יראה זה מהלילה, לא מהיום. כך הבין אותו הרבד. הוא אומר, אם לא ביטל קודם שש שעות, ומצא החמץ שהיה דעתו עליו היה בליבו ושכחו בשעת הביאור ולא ביאר, הרי זה עבר בל יראה בל ימצא. אז הוא הבין שמחצות, אבל לא הפשט ככה, אלא עבר בל יראה בל ימצא בלילה. ככה אומר המגיד משנה על המקום, ככה הוא כותב גם בהקדמה, שבשהוא ספר את המצוות, אמר שבל יראה בל ימצא, עוברים רק בלילה. עכשיו שיטה, מה שהרבד הבין בהרמב״ם זה שיטת רשי, במסכת בבא קמא. שני דברים אינם ברשותו ועשה מפינו, לעבור בבל יראה ובל ימצא מחצות, זה שיטת רשי שעובר עליו מחצות. ואין הביטול עתה מועיל לו כלום, לפי שאינו ברשותו. והכתוב, עשהו כאילו ברשותו, לחייבו משום לראה ולמצא, וחייב לבערו בכל עת שימצא אינו, צריך פשוט מאוד לא להשאיר אותו בחיים, למחוק אותו. ואם מצאו ביום תוך, עכשיו זה שאלה, אדם היה הולך בדרך, בבית, ופתאום ראה, אוי ואבוי לנו איזה עוגה אחת, מצא גלוסקה יחיפייה, מצא באיזה מקום איזה עוגה אחת, שהוא לא ביטל אותו, ולא לא, לא חשב עליו, ולא מצא אותו. כופה עליו כלי, שם עליו כלי, ועד לערב הוא מבערו. בערב, למה ביום טוב אסור לשרוף דברים האלה, זה לא, אין לו צורך בדבר. ואם של הקדש הוא, אם זה היה הפת הזה של הקדש, אינו צריך פות עליו כלי, שהכל פורשים ממנו, אף אחד לא נוגע בכסף של הקדש, אף אחד לא נוגע, לכן אין צריך לשים עליו שום כלי.
הרב,
כן.
היום, לגבי הדין, שאם מוצאים חמץ ביום טוב, בגלל שאנחנו, מה לעשות? כי מצד אחד אנחנו מוכרים אותו, מצד שני אנחנו מבטלים אותו, אז האם אפשר אחרי יום טוב, בכל מועד, לסרוף אותו, או זה לא שלי?
תראה, הנקודה היא כזאת, אם אתה בחרת אותו, אז מכרת אותו, אין בעיה, אבל אם אתה סתם אמרת לגוי, אני מוכר את החמץ, ושמת לו מקום, אמרת את המקומות האלה, תחת השולחן במקום פלוני, או בבייסמנט במקום פלוני, אם אתה באמת אמרת את הצורה הזאת, אז את זה לא מכרת בכלל. אבל אם יש כאלה שאומרים, אני מוכר את כל הבית שלי לגוי.
כן, אצלנו מה שעושים על המחקר שלנו, כותבים את הכתובת, הבית הזה, כל החמץ בפנים מכור להגוי.
כן. טוב, אז הנה חינם, לא חייב לבאר, אם אתה סומך על המחילה, זה לא שלך. תשאיר אותו אחר הפסח ותאכל את העוגה הזאת, אם אתה סומך.
הרב, כשמוכרים את החמץ, יוצאים מדי חובה, כאילו, אנחנו עוזבים את האיסור של... של מה? של בעל
מצרת? כן,
בוודאי.
זה לא שלך כבר.
אבל זה
עדיין... תראה, תלמד היסוד. לא ייראה לך. שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחר עם הכוון הגויים, של גבוה. זה לא שלך.
אז כשהתורה אומרת ייראה, זה
הכוונה
הזה שלא יהיה לך
קניין
של חמץ?
בוודאי, זה לא שלך כבר. שלך אתה רואה, דווקא דבר שלך, אבל אתה רואה של אחרים. אחרים זה הכוון הגויים. זאת אומרת, אם אתה רואה חמץ של אחרים, של אחרים ושל גבוה, אין לו יראה ולא ימצא. תבינו דבר אחד, אין לו לעבור עליו בשני לבים, אין הבדל אם הוא מחבא אותו, רואה אותו, אין שום הבדל בדבר. מה שכתוב בתורה, לא ייראה לך, הכוונה ששלך לא יהיה בבית ולא ימצא. לעבור עליו בשני לבים.
כאילו לא יהיה בשבילך.
לא יהיה דבר שלך, נכון, הבנת טוב. לא ייראה לך, שלך. אבל של אחרים ושל גבוה, זה לא שלך, של הנה עכשיו הבאנו דוגמה של גבוה, אם זה היה הקדש, אני לא צריך לבעיה, זה לא שלי. אפילו שקנית את זה והקדשת את זה, היה שלך, עכשיו זה לא שלך, ממילא.
אז הרב, בדוגמה שאמרתי, שבוא נגיד מישהו מצא חמץ בתוך ביתו, אבל הוא מכר את כל החמץ בביתו, אז הוא עדיין צריך לחבוד עליו כלי, בגלל שזה ביום טוב, בגלל שזה נמצא
חמון. זאת אומרת, הוא כופה עליו כלי, ולא נוגע בו, כיוון שאסור לגוע בדבר הזה, זה יסוד דרבנן מדין מוקצה. אסור לך לגוע בו, לכן אתה תשים עליו איזה סימן שהמשפחה לא תיגע בו ולא תאכל אותו. זה הסיבה.
אבל איך אנחנו כופים עליו כלי? אבל אמרנו
שביום
טוב אין כלי
ניתן, אין
בשביל דבר
ניתן,
אם זה דבר מוקצה. אם
החמץ... הסבירו, הסביר נכון, הסבירו את זה, כיוון שיש לו איזה צורך קצת. כן, יש צורך שלא יבואו, אין כלי, זה אין דבר ניתן, נכון. אבל הסברה שהביאו למה כופה עליו כלי, הוא לא לוקח את זה ביד, אלא רק עושה סימן שלא ייגע בו באותו מקום. דווקא אם האדם לוקח את הכלי ומשתמש בו, אבל כאן אתה רק שם אותו כסימן שאנשים לא ייגעו בדבר הזה. זה לא נקרא מוקצה. נראה כאן למטה מה הוא מקשה עליו. הנה כאן, בארבע האמוניות. ואם תאמר, יבערנו במקומו, דעה, אמר לו, לראה ניתוב שאתה בערי לצורך, אותה שלא לצורך. אז הוא שואל, למה לא תבער אותו? כן, ששוטה לצורך, אותה שלא לצורך. כן. ויש לומר, החמה שמתלו, ולא עבר עליו, משום בל יראה ובל ימצא. כן. שביטלו, לכן אין בזה שום צורך, זה מה שהוא רוצה למה, אבל אם לא, אז יבערנו לצורך, הוא אומר, זה נקרא לצורך קצת, שלא יישאר לו, שלא יהיה בביתו, אבל יש לו איסור כל הזמן, שבל יהיה בל ימצא, שם ריבה, וחולק על העמותו, ריבים מדברים בזה הרבה, פלפולים גדולים, איך,
אז
איך,
רב, אז מה,
למה, לא, למה לא ישרוף אותו, יש לו צורך בזה קצת, אבל אנחנו קיים שהוא תראה, אבל לצורך, שלא לצורך, שיהיה צורך קצת, אז הוא רוצה שלא יראה ולא יהיה בו איסור, אבל לא, הוא ביטל אותו, אז אין בו איסור של בעלי או בעלי מצא. הוא אמר, כל מה שלא ראיתי זה בטל. אז ממילא אין בו איסור כבר בעלי או בעלי מצא. לכן אמרו, הוא כופה עליו כלי. אבל הוא רוצה לומר שאם באמת הוא לא ביטל, אז יש סברה גדולה לומר, כשם שהוא תעברה לצורך, הוא תראה שלא לצורך. מה זה לא לצורך? קצת צורך. גם פה יש צורך שלא יעבור בבעלי או בעלי מצא. כן, נמשיך הלאה. מי שיצא מביתו קודם שעת הביאור לעשות מצווה או לאכול סעודה של מצווה כגון סעודת אירוסים ונשואים ונזכר שלו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבריח חזור למצוותו יחזור אם יבטל בליבו מי שיצא מביתו קודם שעת הביאור כלומר שעת הביאור היה נגיד שעת הביאור שעה שישית אבל תחילת שעה שישית אז לעשות מצווה היה דחוק לאיזה משהו סעודה רצוי ונשואים, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, הוא לא ביארתי את זה. אם יכול לחזור ולבאר, לחזור למצוותו, יחזור, ואם לאו, יבטל בליבו, יהיה לכם יסוד גדול, אחר כך הוא מביא יוצא, יצא להציל מיד הגוי מן הנער, מן הדלקה, מן המפולת, יבטל בליבו, בדיו, לא צריך לחזור למקום. יצא לצורך עצמו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, יחזור מיד, ועד כמה הוא חוזר, עד קבצה, פחות מקבצה, ממתלו בליבו, בדיו, זה הלכה חשובה מאוד. באמת, איך מועיל ביטול בלב? זו שאלה גדולה. צריך לבטל את זה, להגיד, מה זה באמת לא בליבו? הר"ן עומד בשאלה הזאת, ועומד דבר נפלא כאן, שלמה מועיל ביטול בלב? מכיוון שבאמת אינה ברשותו של אדם, והאדם באמת זה לא שלו, אלא מה הרצון שלו לזכות בזה, כשהוא מגלה בליבו אפילו, שהוא לא רוצה אותו, זה מספיק לו. לכן, מבטלו בליבו. יש באמת אומרים בין הפוסקים שלא ממש בליבו, צריך לומר, אנחנו מקפידים לומר, קהל חמירה דעיקה ברשותו כל חמץ שיש בביתי, הרי זה לבטיל ולהיבא כאפרה דערה. אבל באמת, מבחינת ההלכה, רוב רובם של הראשונים, לא צריך להגיד. מספיק שאדם חושב בליבו, וכולם שואלים עלו, איך זה יכול להיות שמחמץ, זה יותר קל מכל דיני התורה בלב, אפשר לעשות... לעשות הפקר בלב, אומרים כן, כיוון שהחמץ בלב אחרי אינה ברשותו של אדם, לכן הביטול הקטן שהוא עושה זה גם מספיק. כך תראו בתחילת הר"ן שמדבר בשאלה הזו, במסכת פסחים, מדבר על ביטול בלב, איך מועיל באמת ביטול בלב, כל כך קל עשו את המצווה הזאת. אז עוד הפעם, מי שיצא מביתו, אני זוכר שפעם היה לי את הסיפור הזה, הלכה למעשה. יום אחד נפטר מישהו, בדיוק בערב פסח היה הלוויה, ונסענו בהלוויה, והיינו כל זה מצווה, לקבור יהודי. די, לא היה אפשר להגיע, היו כולם עסוקים, והיה גם שלגים אותו היום. אבל כשהגענו של בית הקברות, יש לי חמץ בתוך ביתי, ונסיתי את הביטול. ואחר כשבאנו, שרפנו את זה, כשבאנו אחר כך, שרפנו את כל החמץ. אז אם הוא אומר ככה, מי שיצא מביתו קודם שעת הביאור, לעשות מצווה, כן? ונזכר שיש לו חמץ, אם יכול לחזור, אם יש לו זמן, בלי מסווג שיחזור, ואם לאו, יבטלם בלבו. אבל אם יצא להציל מיד הגויים, לא צריך אפילו לחשוב לחזור לביתו. לבטל בלבו ודיו. יצא לצורך עצמו, לא, אין מצווה, סתם. אומר, יחזור מיד, ועד כמה הוא חוזר? עד קבצה, שיש גודל של קבצה, פחות מקבצה, מבטלו בלבו ודיו. כמו שזה לא שיעור, שיש לו חשיבות, כן. מי שהניח ריסה מגולגל בתוך ביתו, ויצא ונזכר אחר שיצא והוא יושב לפני רבו, והיה ירא שמתחמיץ קודם שיבוא, הרי זה מבטלו בליבו קודם שתחמיץ. אבל אם יחמיצה, אין הביטול מועיל כלום. אלא כבר עבר על לא ייראה ולא ימצא וחייב להיראה מיד שיחזור לביתו. אני זוכר שהיינו הולכים לעשות את המצות שלנו לפני חצות, אז לא היה צריכים לבאר, אבל כשהיינו עושים את המצות בירושלים, היינו, יש כאלה שמקפידים, והיינו אנחנו משתדלים להקפיד בזה, לעשות את המצות אחר חצות. זאת אומרת, חצות היום נגיד בשעה 12, היינו עושים את המצות אחר חצות. למה? למה? יש ירושלמי שאומר שצריך לעשות את המצה בזמן שזה שחיטת הפסח. ושחיטת הפסח בין הארבעים, מה זה בין הארבעים? שהשמש נוטה לצד מערב וששוקעת, זה נקרא בין שני הערבים הללו, זה נקרא בין הארבעים. אז עכשיו היינו עושים את זה, היו הרבנים אומרים לנו תמיד את הדברים השומר הרמב״ם פה. תגידו שאם יצא לכם איזה חמץ מהידיים, היינו עושים את המזון, לפעמים זורקים פה ושם, נופל פירורי חמץ. תגידו שאנחנו מבטלים לפני שהם יהיו חמץ, היינו אומרים, כל מה שיצא לנו מתחת הידיים או משהו כזה, כל אנחנו מבטלים אותו. לבטל אותו שלא יהיה בזה שום חסד בר ובל ימצא. אז לכן אומר...
זה מובן גם כמשוכן ערוך, לא?
כן, כן, זה מובן, כן. אבל אני זוכר שאני תמיד אומרים לנו את זה. תמיד היום אומרים לנו את זה.
יש אנשים פה גם בניו יורק, בברוקלין, שהם עושים את זה.
אתה מכות אחר חצות. צריך להגיד את זה.
מצוות מצווה.
כן.
כל הזה מצוות מצווה.
כן, למה? לפי הירושלמי, הסברתי לכם, שהירושלמי אומר שצריך לעשות את המצוות. דרך אגב, ראיתי שבמעשה רב של הגר"א שלא היה מקפיד בזה. אדם כזה גדול, אם לא הקפיד, אין בעיה גדולה בזה, לא צריכים לרוץ אחרי זה. אומרים שלא יודע. אם עשית את המצה לשם מצווה, הוא אומר, זה לא משנה. אפילו עשית אותה מוקדם, כמו שהמצות שלנו, אולי חודש, חודשיים לפני זה, אין בזה שום בעיה.
המצות אלו עולים, הם יקרים מאוד.
טוב, טוב, אשרי ישראל. יש יהודים יקרים שבשבילם כסף לא חשוב, המצווה, ההידור של המצווה, לא המצווה, המצווה יוצאים בה, אבל ההידור, לעשות את המצווה לפי כל הראשונים, כל האחרונים, ירושלמי, בבלי, להשתדל לעשות, אשרי ישראל. איפה יש לך בעולם, תמצא שאדם נותן על קרקר, חתיכה קטנה, 50 דולר, הוא נותן על... על אתרוג אחד, על לימון. מה זה אתרוג? זה היה כמו לימון נמכר. שנותן על לימון כזה, נותן, תגיד לגויים שקנו אותו ב-300 דולר, יגיד לך מי השוטה הזה. רק עם ישראל בשביל חביבים את המצוות. לכן אני שמעתי פעם הסבר יפה, כתוב, אנחנו אומרים, לקחתם לכם ביום הראשון. אז המדרש אומר, מה זה ביום הראשון? הוא אומר, ראשון לחשבון ארונות. כולם אומרים, מה הפשט חשבון לחשבון ארונות? חלק אומרים שעד עכשיו ביום כיפור היה בתי כנסיות מלאים, כולם באו, התפללו ביחד, בשירה, בזמרה, רק נגמר הכיפור, כל איש ממלאכתו אשר אין מה עושים, כל אחד הולך לעבודה שלו כבר, בשבת כבר לא מקפידים, מגיע כבר סוכות, אין מלא אנשים בבית הכנסת, חצלי מחצה לשליש ורביע, רואים פתאום שזה חסר כל בית הכנסת. זה פירוש ראשון לחשבון ארונות, שמתחילים כבר לעשות ארונות. אבל יש פירוש נפלא שאהבתי אותו מאוד. אומר ככה, יש לנו כלל שאם האדם חוזר מיראה, מפחד הדין, מאימת הדין, מהגזרות הקשות, אז כל מה שעשה נהפך כשגגות. אחרי הכל חזר בתשובה. כל ההבנות שלו נהפכים להיות שגגות. נגיד עשה עבירה חילי שבת במזיד, אומרים טוב, חילת השבת בשוגג, עשית תשובה. אבל אם האדם חוזר מאהבה, מה זה אהבה? שמוכן למסור את נפשו למען השם, הכל אני אעשה. אז העבירות נהפכות לזכויות. אז הוא אומר שלא חשבון לחשבון עבירות, שאתה הולך בשוק ורואה שנותנים על תפוח לימון, על עץ לימון, כי זה אתרוג קוראים לו, כמו לימון נראה. משלמים עליו, על הלימון הזה, 300 דולר. זה מבאי שזה מתוך אהבה, איפה יש דבר כזה? הוא אומר, זה הכוונה. שזה עניין חשבון עבירות. אז כל האבנות שהיה לנו זה הפכים לזכויות. אומר לכן, מה זה ראשון? ראשון לחשבון אבנות, שמביאים את כל האבנות של האדם ומהפכים אותם לזכויות. תראה כמה עם ישראל אוהב את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא מוכן לשלם, כמה הוא מוכן לתרוח, כמה הוא מוכן לעשות של כל מצווה ומצווה כדי לקיים אותה בשלמות. גם כאן אותו דבר, שאלה יפה. רוצים לקיים את המצווה של הירושלמי, למה לא? מהירושלמי הוא אומר שצריכים לעשות מצת מצווה אחר חצות. אז יש יהודים שישלמו לך על כל מצה אחת קטנה, ישלמו לך חי דולר או יותר 20 דולר. למה לא תבוא עליהם ברכה? כן, נמשיך הלאה.
פה בסימן צו נ"ח, דין מצווה ללבוש במעצה בערב פסח, סעיף 1. נוהגים שלא לדוש מצת מצווה בערב פסח עד אחר שש שעות שהוא זמן הקרבן, זמן הקרבת קרבן פסח. בארבע עשר שיכול להיות בשבת, נשים בערב שבת אחר שש שעות.
מכיר לירושלמי מפורסם, כן. זה המקור שלו מהירושלמי. שצריך לעשות את המצה בזמן שזה ראוי לשחיטת חם, לשחיטת הפסח. כן, נמשיך הלאה. עכשיו, מי שהניח עיסה מגולגל בתוך ביתו, ויצא ויניחה שיש לו חמץ, כן, יגיד שכל חמץ שיש לו ברשותי, זה הכל יהיה, אני מבטל כהפרדי על הקרקה. זאת אומרת, הוא מבטל אותו כשהוא עדיין לא חמץ. שהוא חמץ לא יכול לבטל, אבל נחמיצה, אין הביטול מועיל, למה שכבר עבר, ולא יבצע, וחייב לבעל מיד, כי עזור לביתו. כיצד ביעור חמץ? איך עושים ביעור חמץ? שורפו. אנחנו כולנו נוהגים לשרוף את זה, אבל מעדין זה לאו דווקא. שורפו. כיוון שיש מחלוקת בגמרא, אם רק ידי שריפה או לא, יש פוסק אחד שאמר שכיוון שהמשנה עומד מסתמה, שזה בחמץ, אין לנו בחמץ אלא בשריפה, סתם משנה, אז טוב לקיים את המצווה הזאת. כי היום כמעט כולם שורפים אותה, מקיימים את זה בהידור שבהידור, אבל מעדין. או פורר וזורה לרוח, עושה אותו חתיכות קטנות וזורה. או זורקו ליום, לים, שהים יבוא הדגים יאכלו את זה. ואם היה חמץ קשה, ואין היה מחתיכו במהרה, הרי זה מפררו, ואחר כך זורקו לים. כן, אני אומר לנו הרמב״ם, איך מבעור חמץ יכול לעשות, אני זוכר שהיינו שם בפרס, שאצל הגויים, אם אתה שורף חמץ, הוא מתחילים לעשות בלבול, היהודים שורפים חמץ, את הלחם, זה דבר חמור מאוד, יש להם אמונות תפלות, שאסור לשרוף לחם. אז מה לעשות? היהודים היו הולכים ברחוב ושורפים, היו הגויים כועסים מאוד על זה, והיו רואים ביהודים אנשים חס ושלום יורדים בדרגה ששורפים לחם שהשם נתן, ברכת השם זה. אז אמרתי להם בשירותים, תסחבו את זה, זה גם טוב. תפררו אותו. כשאדם הולך בשירותים, יסחב את המים, שילך הכל ותשליך במצולות ים כל חטאותיו. אפשר גם כן, אין בזה בעיה. אבל אם יכול...
זה לא ביזוי
אוכלים? לא, כיוון שהתורה ציוותה עלינו את זה, זה לא שייך ביזוי אוכלים, מה שייך בזה ביזוי אוכלים. נכון, עשו לבזוז את האוכלים, זה בזמן שאנחנו, ושהתורה נתנה לנו את הרשות לאכול אותו, לשלום, אבל עכשיו התורה אסרה עלינו, בא לראה, בא למצא, מה שייך ביזוי אוכלים. אנחנו מקיימים את מצוות הבורא, שלא יהיה לנו חמץ. אז הוא מקצת ביור חמץ, שורפו. זה אחד, או פורה וזורה לרוח, או זו כל הים, ואם היה חמץ קשה, ואם אחד תחוב עם הרע, הרי זה מפררו. יש שאלה יפה, יכול לתת את זה לכלבים של הפקר? לא, ראיתי בירושלמי. שהאדם לא יכול לתת את החמץ לכלבים של הפקר. אסור, למה שגם כן יש לו איזה הנאה מזה, שהוא רואה שהכלבים אוכלים את זה, לא זורק את זה לרי, אלא צריך לאבד אותה לגמרי. לאבד, לא להשאיר שום דבר. בזמן שזה מותר, יכול לתת את זה, אין בזה בעיה. לא שזה מותר. בזמן שזה מותר. בזמן שזה נאסר עליו כבר, אסור לתת את זה אפילו לכלב הפקר. כן.
זה שיטה באה לנו, שאומר שאוכלים
את החמץ. זה מה שהוא אומר, תורה אמרה תבער, זה הביאור שלו. אין לך ביאור גדול מזה, כך תסתכל שם. והמאור. דעת בעל המאור. אומר, אין לך ביאור גדול מזה. שאתה עושה דבר הכי טוב, לא משאיר את החמץ. איך אתה אוכל אותו? לא, בקיצור, זו דעה יחידה, לא מצאנו לו אח ורע בכל הראשונים, בכל
האחרונים.
לא פוסקים, לא פוסקים. על המקום הרמב"ן מתקיף אותו, על המקום הראב"ד מתקיף אותו, כולם מתקיפים אותו ואומרים שמה פתאום דבר כזה לא שמענו ולא ראינו דבר כזה שאדם את החמץ שלו, שהתורה אמרה לא יראה בעצם מחצות היום ואילך, זה איסור, מה... כן, נמשיך עד, עוד הלאה. עכשיו אומר, הרי זה, ואין ידו מחתיכו במהרה, הרי זה מפררו, ואחר כך זה קורה. וחמש שנפלה עליו מפולת. אם יש עליו אפר שלושה טפחים, למה כתבו שלושה טפחים? הגמרא אומרת שהכלב יחפש אחריו. עד שלושה טפחים, הכלב מריח. או יותר, הרי הוא מבואר, וצריך לבטל בליבו, אם עדיין לא נכנס שעה שישי, צריך לבטל אבל, שחמץ הזה, אני מבטל אותו. נתנו לנוכרי, קודם שעה שישית, זאת אומרת, נתן אותו בשעה חמישי, שזה מותר בענה. אינו צריך לבאר. אין צורך לבאר. הגמרא שמה אומרת,
מי שהיה בא בספינה, זה המקור של המחילה. תוספתא. כתוב כאן, מי שהיה בא בספינה ויש לו חמץ, אז נותן לגוי רמז שאני אקח את זה אחרי זה, אקנה את זה ממך או משהו דומה, זה המקור של החמץ.
משמע שהיה בא בספינה, התירו את זה רק בדוחק, לא ככה בשופי, בזמן הגמרא, אני חושב, לא ידעו מהמחירת החמץ שלנו. לכן התירו את זה מי שהיה בא בספינה ויש לו חמץ, צריך לחיות מזה. אז מה, הגמרא אומרת, נותן את זה לגוי, או נותן לו את זה, או רומז לו שאני אקנה את זה אחרי זה, ברמז. אבל מתנה גמורה, נותן לו את זה ממש מתנה גמורה, עם לב שלם. זה המקור של המחירה של חמץ התוספתא הזאת. כן.
אולי גם כן הסיבה למה שהם לא היו מוכרים את החמץ, זה בגלל משהו מציאות, שבזמנים שלהם לא היו משקיעים אוכל ככה לחפה הרבה זמן.
כן. תראה, מה שלא מכרו לחמץ, הסיבה היא פשוטה. אם לא היו חכמנו, לא היו אנשים עושים חוכמות עם הקדוש ברוך הוא. היו כמו שהגרא אומר, אתה יודע מה, לא יראה לו ימצא לו, תשאיר חמץ בבית, מה? אבל הגמרא בא ואומרת לנו, שלך אתה רואה, בסדר, זה לא שלך, מצאנו דרך. אני לא אומר, אני פעם אמרתי לכם שאתה מברך בכל בוקר, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם. אז הטור מסביר מה זה נתן לנו תורת אמת וחיי עולם. התורה כתוב, זה התורה, תורת אמת. אבל נתן לנו גם חיי עולם שזה חזל. למשל, כתוב, וישיב את הגזלה אשר גזל. אם אדם עכשיו גזל, ובנה, גנב מסמרים, ובנה על זה אמפייר סטייט, בניין של 100 קומות. מדינה, אם הוא אומר, אני רוצה את המסמרים שלי, רוצה את העצים שלי, אז צריך לשבור את כל הבניין. הגמרא אומרת, שמשבר את כל הבניין כדי להחזיר את המריש. מריש הכוונה היה לו חתיכת עץ שם. כתוב, והחזיר את הגזלה אשר גזל. באו חזל ואמרו לו, תיתן לו את הכסף. איך עשו את זה? הפקר בדין הפקר. יש לנו כוח, לכן נתן לנו תורת אמת, זה התורה. וחיי עולם זה רבותינו. אם היינו הולכים רק לפי הפשט של התורה, לא ייראה ולא יימצא. תסתכל, לא ייראה לך. נכון, שלך היה אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. הנה למשל, אדם שבא בספינה, מה שהתוספתא אומרת. אם יש דרך, תיתן את זה לגוי במתנה, או שתיתן לו את זה, תמכור לו את זה, ותגיד לו עד שאתה לוקח במנה, תיקח במתן, כי תרמוז לה, תקנה ממני הרבה. למשל, אתה הולך למוכר הוויסקי, ואתה אומר, תשמע, אני מוכר לך עכשיו 10, תיקח אולי 20 בקבוקים, שמעט צטרך אותו אחר החג, נותן לו רמז לגוי הזה שהוא חבר שלו, שאני יכול להיות שאני אקנה את זה ממך חזרה. אבל היה המחירה שלהם מחירה גמורה, ממש היה הולך ומוכר ונותן. אבל לא היום עושים כל מיני פטנטים, מקרה ומקנה לו, ודרך אגב, יש בהלכה, לא חל ושלום שלא בהלכה. ודרך אגב, אני מקנה את המקום ונותן, ודרך אגב אתה קונה את כל החמץ, כל מיני שיטות ודרכים כדי להוציא אותנו מהאיסור. תבוא עליהם ברכה. אם לא היה רבותינו, היה לנו באמת בעיה קשה. הנה עכשיו בימים האלה למשל, שבאים הרבה שואלים אותם, מה לעשות בימים הקשים האלה? האם אפשר להשאיר בבית חמץ? אולי יהיה בעיות אחר חמץ? אז בפי הדין, גדולי עולם, אמרו שכן אפשר למכור את החמץ. נמשיך הלאה. נתנו לנוכרי, כן. קודם שעה שישית, אינו צריך לבאר. ואם שרפו קודם שעה שישית, הרי זה מותר להנות בפחמים שלו בתוך הפסח. אבל אם שרף אותו לפני שעה שישית, לפני שנשמע איסורון, מותר לך בפחמים לעשות מזה לחמם איתו. אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, הואיל והוא עשו בענה, הרי זה לא יסיג אותנו בקריים, ולא יפה, ולא יבשל בו. הוא אומר שאם אתה אפית, אם שרפת את הלחם הזה, ועשית אותו פחם, קודם שהזמן שזה נאסר, אין בזה בעיה. אבל אם היה בזמן שכבר נאסר, חל עליו איסור ואסור ליהנות ממנו. שואלים שאלה יפה. ואם היה קודם, כתוב שמותר להנות. למה לא כתוב שמותר לאכול? יש כאן מחלוקת בין הר"ן לבין הראש איך ללמוד את המשנה הזאת. הר"ן אומר סברה פשוטה, מי אוכל פחמים? המשנה תכתוב לנו שטויות כאלה, שאם אדם יאכל אותו. אבל הראש אומר לא, שאם באמת הוא אוכל את החמץ הזה שעשה אותו פחמים מדי אחשבה, בגלל שהוא החשיב אותו לאכילה מדי אחשבה, האכילה שלו הופכת אותו להיות עוד פעם חמץ. על זה עכשיו מדברים עם הרפואות, הרפואות של החמץ, יש הרבה שאומרים, שהיום כל הרפואות שלנו עושים אותם עם עמילן. אז כיוון שזה עמילן חמץ, ממלא אסור, מה תגיד? אבל זה לא ראוי, אמורים לא, מדאכלי אחשבי, כמו שהפחמים, שהפחמים האלה דעת הראש, אם יאכל אותו עכשיו, אבל התשובה היא פשוטה. באמת האדם לא מחשיב את הדבר הזה שיש בו. האדם מחשיב את הרפואה, אבל הרפואה כדי לקבץ אותה ולהחזיק אותה, שמים בה גם קצת חומר של עמילן. אז זה לא דומה בכלל לשם. ולכן כתב הרמב״ם, שאם החמץ יש בו טעם מר, כמו שהיום קום הרפואות, זה נקרא שלא כדרך הנעתו, ומותר לחולה שאין בו סכנה לאכול אותם. נגיד אדם הוא חולה, אין בו סכנה. יכול לקחת את הרפואות האלה בלי שום פיקפוק. היום עשו קשה לפסח, תבוא עליהם ברכה, מי שיכול לקחת קשה לפסח, איך יש ממלא, מיות טוב, אל תיקרא רע, אם יש לך קשה לפסח, למה שתיקח, לא קשה לפסח. אבל אם אתה הולך לקחת, משל טיילנול, או כל דברים כאלה, אדם חולה, יכול לקחת, אפילו שהוא לא מסוכן. מסוכן מותר אפילו לחזירים לאכול, מה השאלה. תלמדו כלל, כל דבר, שהוא שלא כדרך הנעתו, מותר לחולה שאין בו סכנה. עכשיו, מה יהיה בריא? אדם בריא, מותר לו או לא? המרדכי משמע מדבריו שיש רצו להתיר. אבל בסוף הוא אומר, בתחילה פסחים הוא כותב, שכשלא כדרך הנעתו, אפילו לבריא זה מותר. אבל בסוף הוא אומר לו להתיר את זה רק לחולה שאין בו סכנה. גם הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, הביא שכשלא כדרך הנעתו, מותר לחולה שאין בו סכנה, לא לבריא, מעולם לא יתיר לבריא.
כמו ויטמינים, דברים כאלה.
יפה, שאלה יפה אתה שואל, לגבי ויטמינים. זה גם שלא כדרך הנעתו, אבל לבריא אסור. אבל אם הוא חולה, אם הוא חולה, כיוון שאין בזה טעם, זה, מי לוקח את החמץ ואוכל בצורה כזאת. עשו מזה ויטמין ושמו כל מיני דברים, תערובת של 10 מיני דברים. אם האדם הוא חולה וצריך, הרופא אומר, יש לפעמים נשים, הם בהיריון. הרופא בודק אותם, חסר לכם B12, B12 או B6. ונותן להם מין רפואות, שמעתי שיש בזה גם כן איסור של...
אבל ה-B6 הזה, כנראה שזה חמץ כמור, גם הויטמין שבו זה חמץ.
זה לא משנה, כיוון שאדם חולה, חולה שלא כדרך הנעתו. מי אוכל ככה את החמץ? אתה ראית פעם אדם לא אוכל לחם בצורה כזאת? זה מר, אין בזה טעם ואין בזה שוב.
זה לא רק המילן שבו, זה גם הויטמין עצמו.
אפילו כיוון שהרופא אמר לאישה, שאת צריכה להחזיק את העובר שלך, שיהיה ילד בריא וחזק, זה חולה שאין בו סכנה. שלא כדרך הנעתו, מותר לחולה שאין בו סכנה. מה זה שלא כדרך? פעם דיברו עם לקחת עין של מת, אלו אסור ליהנות מזה, ולשים את זה באדם חי, באדם עיוור, או שלא רואה טוב. הנחלקו הרב בן ציון אבא שאול והרב עובדיה יוסף, מחלוקת גדולה ביניהם. הרב בן ציון אבא שאול אומר, מיהודי אסור. למה שזה, ודאי שזה אסור בענה, מגוי יש שיטות. אז אם זה של גוי, אפשר לקחת את ה... אבל יהודי לא, אסור בענה. רב עדי יוסף אומר, זה שלא כדרך הנעתו, מה אתה מבלבל? זה לא נהנה מזה, ככה נהנים ממת. לא, זה לא כדרך הנעתו, לוקחים משהו מהעין ושמים בעין של מישהו אחר, לוקחים איזו חתיכה קטנה ממנו. זה לא כדרך, לכן התיר הרב עדי יוסף, זכר צדיק לברכה, וככה ההלכה של מותר לקחת, היום מצאו דרך מפלסטיק עושים את זה, לא צריך לקחת ממת. הם לוקחים את זה מהאדם, ולוקחים את ה...
לא, אדם משתמשים בזה דווקא.
ממת?
הקרומית של המת.
לא, אין צורך.
לא, עדיין עושים, עדיין עושים, יא, קורניה טרנספלנט.
אז אפשר לסמוך על הרב עובדיה יוסף, כדאי הוא רבנו, מורנו, לסמוך עליו בשעה הזאת. אם אפשר לקחת מגוי, כמו רבי בן ציון, מורי ורבי, זה טוב. אם לא, הרב עובדיה יוסף. פה שפסק, זה על פי ההלכה. כן, אז עכשיו לא ישיג בו תנור וקירה. אם זה היה בזמן איסורו, לא ישיג, אבל לפני איסורו, זה מה שהוא אומר. ואם שרפו קודם שעה שישית, זאת אומרת שבזמן שזה מותר בהנהר, מותר ליהנות בפחמים שלו, למה זה הפך להיות חומר אחר. אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, והוא אסור בהנהר, הרי זה לא ישיג בו תנור וקירה. ולא יפה, ולא יבשל בו, ואם אפה או בישל אותה הפת, אסור בהנאה. וכן הפחמים אסור בהנאה, ואם ישרפו, אחר שנאסר בהנאה. אז בעזרת השם, מחר נלמד פרק רביעי, אחרי אנחנו נתחיל ללמוד קצת את ההלכות, הלכה למעשה.
גם היום יש שיעור על מסכת שבת?
יש לנו שיעור בעזרת מסכת שבת דף יומי, בעזרת השם, בשעה 16:00, ועוד 3 שעות. כן.